הגענו פעם קודמת לסוף פרק כ"ח, שמואל א', סוף פרק כ"ח, אנחנו היום בפרק כ"ח פסוק א'. פרק כ"ח פסוק א', בסדר? שמואל א', פרק כ"ח פסוק א', אני רק מזכיר משפחות, אנחנו ראינו שכל פעם, הפרקים האחרונים כל פעם, המצלמה של הצלם כל פעם מצלמת אותנו במקום אחר והתרחשות אחרת. אני פעם חייבתי כמעט את ההתרחשות שקרתה איפה? בריקה פרטי, התרחשות שקרתה איפה? בעל התאור, נכון, אצל בעל התאור הם לא היו בשדה הקהל, הם הלכו עכשיו לבעל התאור, שם הצילמו. מה קרה בינתיים עם החיילים? אני צריכים להגיד? זה לא כתוב. לא כתוב, עכשיו מה קורה, שמוצאים עכשיו מה קורה של בעלת האור, מה קורה של מחנה של פלישתים? לא, זה לא כתוב. אז כל פעם התנ"ך מצלם לנו מקום אחר ומראה לנו מה קורה שם. עכשיו התנ"ך עובר לצלם את מה שקורה איפה? תסתכלו על פרק שלנו. פרק כ"ט, איפה עובר לצלם עכשיו?
בעזרה.
מחנה פלישתים. הוא עכשיו עובר, עכשיו הוא כבר לא מצלם את שאול, הוא לא מצלם את המשל, הוא עכשיו עובר לצלם את מה שקורה בארץ פלישתים, לא בארץ פלישתים, במחנה פלישתים. אז בואו תראו, זה דבר מאוד חשוב, והרבה פעמים לא שמים לב שקוראים תנ"ך, לומדים תנ"ך, לא שמים לב לפרקים האלה שהם ככה בין לבין. תסתכלו למשל בפרק קודם, בפרק כ"ח פסוק ד', פרק כ"ח פסוק ד', שמה כתוב, בסדר, פרק כ"ח פסוק ד', שמה כתוב, בסדר, פרק כ"ח פסוק ד', שמה כתוב, ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונים. איפה שונים נמצאת? עמק יזרעאל, יפה. שונים נמצאת בעמק יזרעאל, ויקבצו שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. איפה זה הגלבוע? עמק יזרעאל. איפה יחסית לעמק?
דרומה.
בסדר? אז הגלבוע נמצא, הגלבוע זה הרכס הרים הדרומי לעמק יזרעאל. עמק יזרעאל הוא פרוס מהירדן עד ים תיכון. היום קוראים לזה בקעות חודשים אותו, שם זה עמק יזרעאל. מה שתוחם את עמק יזרעאל מדרום קוראים לזה הרי הגלבוע. מה תוחם את עמק יזרעאל מצפון? הרי נצרת, הרי נצרת. אז מדרום יש את הגלבוע, אז שאול ממוקם כבר בהר הגלבוע, פלישתים נמצאים בשונים. הפרק שלנו מחזיר אותנו אחורה. איך יודעים? תסתכלו בפרק כ"ט פסוק א', ויקבצו פלישתים את כל מחנה עם אפקה. איפה זה אפקה? ראשם של ימינו. אבל הם קודם היו שם. אז מה? קודם צילמו לנו שם מה קרה במחנה של שאול אחרי שהפלישתים הגיעו לשם. עכשיו רגע רוצים להחזיר אותנו אחורה ולהגיד מה קרה במחנה פלישתים כשהם יהיו בדרך. אז תסתכלו פה, כתוב בפסוק א', ויקבצו פלישתים את כל מחנה עם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. ישראל כבר היו? איפה? תגידו לי את השם של המקום. בעין? מה זה מעין של ישראל? אין ישראל. יודעים איפה זה אין ישראל?
זה גם בדרומו.
מה? זה בדרום הזה, כן, זה ממש בדרום.
מתחת לגלבוע.
מתחת לגלבוע.
עין
זה מעיין. עין זה מעיין. בעברית נכין. עין זה מעיין. אז רק תראו, אז הם נמצאים בעין אשר בישראל. קודם ראינו שהם היו בגלבוע. למה הם עכשיו נמצאים למטה בעין אשר בישראל? למה הם נמצאים בגלבוע? בואו נתחיל.
הם שם, כי קודם הוא גבוה.
שנייה. למה הם נמצאים בגלבוע? מקום גבוה. מה אנחנו מרוויחים במקום גבוה? שליטה ויתרון גובה לא יכולים לתקוף אותך. למה הם עכשיו יכולים להיות למטה בעין יזרעאל שזה נמצא בעמק? פלישתים עדיין לא שם. פלישתים עדיין בכפר קאסם של ימינו, אזור ראש העין אפקה. הם יכולים להרשות לעצמם לרדת למטה לשתות, למה בגלבוע אין לך מים. אתה יורד למטה, אתה שותה במים, יש לך המון המון לחם, אתה צריך לתדלק אותם במים, אז אתה יכול לרדת. כשהפלישתים יגיעו, הם יעלו חזרה. תסתכלו רגע מה כתוב בפרק למד א', פרק למד א' פסוק א', שם כתוב בפרק למד א' פסוק א', בשמואל א', בסדר, שמואל א', פרק למד א', פסוק א', ופלישתים נלחמים בישראל, וינוס אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. הם עוד פעם על ההר, כשהפלישתים הגיעו הם עלו שוב. הפרק שלנו הוא בתווך, בואו נראה מה קורה בתווך. אז אני חוזר עוד פעם לפרק כ"ט פסוק א', שם כתוב, ויקבצו פלישתים את כל מחנה עם אפקה, הם בראש העין עדיין, הם עדיין לא עלו צפונה. ישראל יכולים לחנות בעין אשר בישראל, יכולים לתדלק את כל המחנה במים, ולא עדיין לעלות למעלה לגלבוע. בואו נקפוץ רגע לסוף הפרק, לסוף פרק כ"ט. בסוף פרק כ"ט שם כתוב בפסוק האחרון, פסוק י"א, והשכם דוד ובאנשיו, לא משנה כרגע למה הוא משכים ולמה, למה הוא משכים ולאן הוא הולך. וישכם דוד ובאנשיו ללכת ברוגע לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו יזרעאל. בסדר? בסוף הפרק, אחרי שאנחנו רואים מה קרה, מה התרחש לנו בפרק הזה, הם עוזבים את אפק שנמצאת בראש העין של ימינו, ועולים לישראל. כשהם הגיעו לישראל והישראל יראו אותם, יעלו לגלבוע.
זה לא ש... זה... מה סדר הדברים? זה שהם היו, חזרו וחזרו לשם?
לא, ממש שם? לא. סדר הדברים הוא, עוד פעם, כל פעם התנך מצלם משהו אחד, אז הוא מתאר לנו תיאורים גיאוגרפיים. הסדר של הדברים שפלישתים יוצאים מארץ פלישתים, עולים צפון הדרך משור החוף, עוצרים באפק, על עם המוזן דווקא באפק ולא מקום אחר.
היו שם מקום נוח.
יש שם
מים. מבצר?
גבוה.
גבוה?
מים. מים. יש עדיין מים שם?
כן.
איזה מים יש שם?
ירקון.
הירקון. יש שם מים מטורפים. זרימה מטורפת. היום קצת עוצרים אותה כי שואבים המון, אבל יש שם זרימה מטורפת. מי שרצה לבקר שם, יש שם מכאן של מקורות. כמויות אדירות של מים נשאבות שם, ממש. אז זה לא נשאב, זה פשוט היה, זה מקום נהדר לתדלק שם את הסוסים, לתדלק את האנשים, לכן הם עוצרים שם. מה אני מלמד אתכם גיאוגרפיה? רבותיי, זה פסוקים, לא סתם התנך מתאר לנו את הדברים האלה. זה פסוקים, וצריכים לשים לב מה פסוקים אומרים לנו, לשים לב ולא לקרוא עליהם, לעבור עליהם, יאללה, ממשיכים הלאה קדימה. זה לא סתם התנך אומר לנו מה קורה, עוד מעט נראה את המשמעות של זה. אז אני מתחיל את פרק כ"ט מההתחלה. והקבצו פלישתים את כל מחנה אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. אני רגע רוצה להתקדם, אנחנו עוד מעט נחזור. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ואמר אחיש, שרי פלישתים, לא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר ראיתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. וקצפו עליו שרי פלישתים, ואמרו לו שרי פלישתים, השבט האיש, והשוב אל מקומו אשר יפקדו שם, ולא יהיה לימנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ומה יתרצה זה אל אדונה, ולא בראשי האנשים ההם. מי זה אדונה?
שאול.
הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות לאמור, יקרא שאול באלפה ודוד יראו אותה. שומע את זה אחיש, ומה הוא עושה? ויקרא אחיש, אנחנו כבר חוזרים, לא לדאוג. ויקרא אחיש את דוד ואומר אליו, חי השם כי ישר אתה וטוב בעיני עצתך, ובערך הייתי במחנה כי לא מצאתי בך רעה מיום ואוכל אליי עד היום הזה. ובעיני הסרנים לא טוב אתה. אתה שוב לך בשלום, ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי בו, ואדוני המלך. והיה נחיש ואומר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו, לא היה לעמנו במלחמה, ולכן, ואתה אשכם בבוקר ועבדי אדוניך אשר באו איתך, וישכמתם בבוקר ואור לכם ולכם. וזה מה שדוד עושה, הוא משכים בבוקר והוא הולך חזרה לארץ פלישתים.
אבל מה זה
הדיבור
הזה של אחיש? חי, השם, איש אלוקים?
עוד רגע, שאלה מצוינת, אנחנו כבר נגיע. אבל אני רוצה רגע לדבר איתכם על הדמויות. עכשיו ספציפית, שאלה מצוינת, אין לי תשובה. אבל עוד מעט נראה, דוד שואל, בדרך כלל מתי שואלים שאלה?
כי יש לך אופציה לבחור.
שיש לך ספק, פה לא היה לו ספק. אין לו פה שום ספק, עוד מעט נראה.
אגב, אין לו אופציה לבחור.
אין לו אופציה לבחור. אם הוא יגיד לאחיש, אני לא רוצה ללכת, מה זה ישר אחיש מפרש את זה כמה?
מרידה.
מרידה, הוא לא יכול להרשת את הצירה. אין פה אפשרויות.
כל דבר אפשר להגיד שאין ספק.
לא, לא, למה? מה זה כל דבר אין ספק? אתה כל דבר יש, אתה כל דבר הולך לשאול את הרב אלעקים...
זה מה שאמרנו למשל לשאול, שהוא מוכל כל הדברים בלי...
נכון, שיש לך ספק, שיש לך איזה ספק בהתלבטות. שאלה מה אתה עושה, אם אתה מחליט בעצמך או שאתה פונה למקור אלוקי. אבל לא כל דבר צריך לשאול. ריבונו שם, אני רוצה עכשיו לקום ב... אני עכשיו רוצה ללכת למכולת, תקנה שם חלב או לא תקנה שם חלב? אם אתה צריך חלב, תקנה חלב, אתה לא תשאל את זה את השם, נכון? אני רוצה להקים עניין חדש בישוב. אני לא שואל את ריבונו. זה שאלות מסוימות שנצרכות, לא כל דבר שואלים.
אני קראתי, אני מלחם לישראל או לא
מלחם
לישראל?
אין פה שאלה. בואו נסגור את הסיפור הזה. האם דוד רוצה ללכת המלחמה הזאת להילחם בישראל?
לא.
לא. פשוט לכולם? כן. זה פשוט שלא רוצה. רגע, האם הוא יכול לא ללכת המלחמה הזאת?
לא.
לא.
הוא רוצה תירוץ.
מה? הוא צריך למצוא תירוץ, נכון?
הוא צריך למצוא תירוץ, הוא ממשיך להתווכח איתו.
רגע, שנייה, עוד מעט ניכנס למה הוא עושה בפועל. הוא צריך למצוא תירוץ איך לא להיות שם בסיטואציה. תארו לכם מה היה קורה. אילו היה מגיע לקרב הזה, הוא לא היה עושה שם כלום. מכירים את הסיפור של הרב אלעקים שלקחו אותם לפינוי?
כן.
יופי. כולם מכירים? רצו שהרב אלעקים היה בצבא, אז רצו לקחתם לאיזה פינוי באיזה מקום, איפה זה היה התנחלויות בדיוק קמו. באו לקחו אותו, מה?
שילה
זה היה? תודה. אז לקחו אותו לפינוי, אז הפקודה היא שצריך לתפוס את המתנחלים. אז מה הרב אלעקים עשה? הוא כל פעם הגדיר מטרה. עכשיו אני רץ אחרי המתנחל הזה, רץ, 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 לא הצליח לתפוס אותו. שינה מטרה, עכשיו אני רץ אחרי אחר, רץ, 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 רץ. נגמר הסיפור שם כמה מתנחלים הוא צריך לתפוס? אפס. אבל מה המפקד היה בטוח? וואו, בן אדם הזה רץ, הוא פעיל, הוא עושה מה שצריך, וזה... אבל הוא לא עשה כלום. יש הרבה פתרונות איך לצאת מסיטואציה. יש כאלה שמה יגידו, אומרים לי לעשות את זה, מה אני עושה? תראה לפקודה, אני אומר לפקד, לא, מה בדרך כלל יקרה עם בן אדם כזה? זה אפשרות, אני לא אומר מה נכון ומה לא נכון. יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, הרב אלעקיב בחר באפשרות כזאת, בואו נראה מה דוד יעשה. אבל דוד לא יכול להגיד למפקדים שלו, לאדון אחיש, אני לא בא למלחמה. כי אם הוא יגיד לו, אני לא בא למלחמה, אדוני, אתה בוגד.
אז למה הוא לא תופס על זה טרמפו? אחרי שאומר לו, אל תגיע, בואו נעשה, לא,
אנחנו, זה אנחנו נפתור, אבל חייבים לראות בזה את הפסוקים. אנחנו נפתור את זה, בסדר? אם בסוף השיר לא יהיה לך תשובה, בוא. או שתשאל. אני רק רוצה להזכיר לכם עוד דבר, להזכיר נשכחות. מה אמור להיות התפקיד של דוד בקרב הזה? איפה זה כתוב? איפה? פרק אפחד, בואו נקפוץ רגע לפרק אפחד. פרק אפחד פסוק א' כתוב את הדבר הבא, ויהי בימים ההם, פרק אפחד פסוק א', ויהי בימים ההם, והקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ואומר אחיש את דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך, טוב בסדר, ואומר דוד ילחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך, ואומר אחיש את דוד, לכן שומר ראש לראשי, השמחה כל הימים. האם דוד יכול בקרב לעשות זה? הבן אדם צמוד לאחיש, הוא צריך להיות שומר ראש, מה יקרה? ומגיע חייל ישראלי להרוג את אחיש, זה הגיוני בקרב? זה הגיוני בקרב שחייל ישראל ירצה להרוג את אחיש, למה? חפשים את המלך, ברגע שככה זה כל התנ"ך, מחפשים את המלך, כי זה גם היום, אתה מחפש את המפקדים, גמרת את המפקדים, גמרת את המלחמה. מחפשים את המלך, מה דוד יעשה כשהוא יפגוש חייל ישראלי, עובד עם חץ וקשת, בא לראות בראש של אחיש, הוא שומע ראש. מה הוא צריך לעשות? אם הוא לא ירות אם הוא רק ייפצע
אז יערוד אותו
מסוגמור עליך
יש עוד כמה שומרי ראש מסביב
הוא לא יכול כאילו
אם נמצא מלחמה ישראל רואים אותו מגן בעיה שנייה מצוין, תודה רבה בעיה שנייה מה יקרה אם דוד מגיע לשדה הקרב הוא לא עושה שם כלום, הוא מצליח לעשות כמו שהרב אלעקי מברוח, להימלט, לרדוף אחרי זה לעשות את עצמו כאילו עובד יפה ולא עושה כלום והוא בשדה הקרב ויש שם חיילים ישראלים, והם רואים אותו שם, צמוד לאחיש, נלחם מולם. כשהבן אדם הזה אחרי הגיע לעם ישראל, המטרה שלו בסוף, להיות מלך. הוא הגיע לעם ישראל חזרה, והוא רוצה להיות מלך. מי יבחר בו? בואו נשכפל סיטואציה. תארו לכם, אתם עכשיו נלחמים בסורה, כי פורצת מלחמה נגיד בסורה, סתם סיטואציה היפותטית. יש מלחמה בסורה, ופתאום אתם רואים שם איזה ישראלי שעוזר שם למפקדים הסורים. הבן אדם הזה אחרי 10 שנים יבוא לפה לארץ ויבקש שתבחרו בו, יבוא לפה לישיבה, יבקש שתבחרו בו, תבחרו בו? הבן אדם עזר למפקדים הסורים.
אתם
לא. מה? אז בוא נראה, אני רק רוצה רגע לפני שניכנס ונעשה סדר בו בפרק הקצר הזה אני רוצה רגע, תודה רבה, אני רוצה לעשות סדר בדמויות שיש פה בפרק איזה דמויות פגשנו? דוד, שרני פלישתים, אחיש
שאול
פספסתם מישהו תסתכלו בפרק, זה רסם הכל כמה זה סך הכל 11 פסוקים
שרי פלישתים,
יש שרי פלישתים, שרני פלישתים שרי פלישתים ושרני פלישתים זה אותו דבר?
לא
איך אתם יודעים? איך אתם יודעים ששרני פלישתים ושרי פלישתים זה לא אותו דבר? איך אתם יודעים? זה לא אותה מילה התנ"ך הוא לא כותב דברים בערך כשכתוב שרי פלישתים וכתוב שרני פלישתים זה שתי דמויות אחרות בואו נעשה רגע בדיקת דמויות ואז ניכנס לפרק סוף כל סוף תראו בפסוק ב' מה קורה אחרי שפלישתים קופצים את מחנה עם אפקה וישראל חונים בעין אשר בישראל פסוק ב' על מי מדובר פה? שרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים דוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש מה התפקיד של שרני פלישתים?
שרים באות ואלפים
תסתכלו שמואל א' פרק שמואל א' בפרק תסתכלו מה כתוב בפרק א', שמואל א', פרק א', פסוק י"א. מה כתוב שם? שטרני פלישתים, בסדר? תסתכלו רגע בפסוק פרק ו' פסוק ד', ואמרו מה השם אשר נשיב לו, ואמרו מספר שרני פלישתים חמישה, היו סך הכל חמישה שרני פלישתים, תחורי זהב וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולשרניכם. אני לא מדבר כרגע מה קרה פה, אני רק רוצה להראות לכם את המספר של השרני פלישתים. אתם יכולים לראות את זה בצורה מדויקת בפרק ו' פסוק ט' ז', אתם רואים מה כתוב שם? חמישה שרני פלישתים ראו. מי זה השרנים האלה? ראשים, ראשים של?
חמשת הערים.
ערים, חמשת הערים המרכזיות בארץ פלישתים. איך היינו קוראים להם היום? לא להערים. מה? ראשי מועצה או? קבינט, הם הראשים. הם הראשים, הם המנהיגים הראשיים. מה אתם אומרים לשרים? הם פחות או יותר?
פחות.
פחות. בסדר? בואו נראה את זה בפרק שלה. אז יש את שרני פלישתים, אני קורא בפרק כ"ט פסוק ב'. ושרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים לאחרונה עם אחיש. אחיש, מה היה התפקיד שלו? מלך. הוא כנראה היה המנהיג של כל החבורה. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? מה זה השרי פלישתים האלה? אלה בשטח, זה המפקדים בשטח. יש מפקדים בשטח ויש את השרנים שהם המפקדים מלמעלה. למה השרים הם אלה שבאים אליו בטענות ולא השרנים? הם רואים את דוד. למה הם אלה שזה מפריע להם? הם החיילים! הוא יקרא אותנו השרנים! אתם יודעים, זה לא רק המפקדים שלנו שרצים קדימה. שם המפקדים איפה הם הולכים? מאחורה, שולחים את כל החיילים קדימה. אנחנו איתו לא הולכים! השרים באים אליו בטענות, אתה לא תגיד לנו לבוא. אותי שרים הם בדרך כלל ממונים על כמה אנשים?
משהו,
פרשת יתרו, קדימה, לפתוח.
10, 50, 100.
אתם יודעים איך היופי, שרי.
מאות.
אלפים.
מאות,
שרי. 50 ושרי עשרות. זה ארבעת השרים היחידים שיש בתנ"ך. שר, 1,000, שר, 100, 100, שר, 50, שר עשרות. איפה אנחנו פוגשים שר מאות בשמואל א' פרק י"ז? תפתחו אם אתם לא יודעים, קדימה, בשמה שאתם מתנחים. שמואל א' פרק י"ז, איפה אנחנו פוגשים שם שר, ותגידו לי על מה, על כמה אנשים הוא היה אחראי. שמואל א' פרק י"ז. שמואל א' פרק י"ז, לא שמואל ב'.
יש
מלכים א'. בשמואל א' פרק י"ז, שר שאחראי על כמה יש שם. שר שאחראי על כמה אנשים. תראו, יש שם כתוב. אם לא תמצאו, אני אגיד לכם איפה להסתכל. יפה, שר האלף, נכון? איזה פסוק? בואו נגיד שכולם ימצאו.
ב-י"ח.
בסדר, תסתכלו רגע בשמואל א' פרק י"ז פסוק י"ח. בואו נתחיל פסוק אחד אחורה. ויאמר אישה לדוד בנו, דוד הרי לא היה בשדה הקרב, זה המלחמה מול גוליית. ויאמר אישה לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הכלי הזה ועשרה לחם הזה וארץ המחנה לאחיך ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף. למה צריך להביא לשר האלף חריצי חלב? פנק אותה, למה צריך לפנק את השר אלף של הבנים שלו?
הבנים שלו.
פנק את המחת, נכון, אנחנו באים, פנקים את המחת, מה זה אחרי זה יעשה לפלוגה?
פנק את הפלוגה?
פנק את הפלוגה, בסדר? זה מה שהלך שם, רוצה לפנק את שר אלף? כדי ש... בסדר? אז גם פה יש שרי אלפים, יש... בסדר, פה רק תראו, אני חוזר לפסוק ב', לפרק כ"ט פסוק ב', שרני פלישתים, עוברים למאות ואלפים, כי הם אחראים על המאות ולאלפים, והיו את השרים, אני ממשיך לקרוא למאות ואלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש, בסדר? ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? השרים שהיו בשטח, הם מתלוננים על הדבר הזה, אנחנו פוגשים את זה בעוד מקומות. תסתכלו למשל בחומש במדבר פרק למד א', תסתכלו על חומש במדבר פרק למד א', רק לסגור את הפינה הזאת של השרים, חומש במדבר פרק למד א', בפסוק, חומש במדבר פרק למד א', בפסוק, י' ג' חומש במדבר, פרק למד א' פסוק י' ג' שם זה מלחמה מול מי?
מדיין,
יפה מאוד. בואו תראו מה קורה כשהם חוזרים מהמלחמה מול מדיין במדבר, פרק למד א' פסוק י' ג' לא במדבר, אתם יודעים שלא אומרים במדבר אלא במדבר. למה אומרים במדבר ולא במדבר?
פסוק ראשון, במדבר...
יפה, תקריא את הפסוק בעל פה, תזכור אותו. מדבר סיני באוהל מועד ולא במדבר, אז לא לקרוא לחומש הזה במדבר, טעות. ויצאו, בסדר, אני קורא בפסוק ג', ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיא העדה לקראתם אל מחוץ למחנה, ויצוף ממשה על מי? פקודי החיל, על מי? שרי אלפים ושרי המאות. שר שאחראי על אלף, שר שאחראי על מאות, הוא קוצף עליהם. למה הוא לא קוצף על החיילים? המפקדים, איך אתם לא דאגים שהחיילים יעשו את מה שהם צריכים לעשות? אז הוא תופס את המפקדים. היום בדרך כלל את מי תופסים? תשין ג', נכון? יופי, פעם זה לא עבד ככה. היה היגיון על הכתפיים. אז בואו נחזור לענייננו, לפרק כ"ט פסוק ב'. עשרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ואמר אחיש אל שרי פלישתים, כי הם אלה שפנו אליו הרי, הלא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר היה איתי, זה ממוזה שנים. ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו, עד היום הזה, מה הכוונה מיום נופלו? עבר את הקווים.
נפל בשבי.
לא, לא, לא. יום נופלו, זה עבר את הקווים, תסתכלו על ברמיה פרק הפייף. ברמיה פרק הפייף, אחרת זה בעל פה. הרב שלי שלמדתי קצת תנ"ך, קוראים לו דוד נתיב. אז הוא תמיד יש לו בדיחה, שמעת פעם את הבדיחה? מי שבא לשיעור תנ"ך בלי תנ"ך, עליו נאמר, אתה? אתה נח. יאללה, פרק כ"א פסוק, פרק כ"א בפסוק פסוק ט'. שם תראו מה כתוב. פרק כ"א פסוק ט', שם ירמיה אומר להם את הדבר הבא. בסדר? אני רק אראה לכם על מה מדובר. מדובר על תקופת צדקיה, זה ממש ממש טרום החורבן, ככה כתוב בפרק כ"א פסוק ג', ואומר ירמיה עליהם, כה תאמרוני לצדקיהו. צדקיהו היה המלך האחרון שלפני החורבן. והוא אומר אחד מהדברים שהוא אומר להם בפסוק ט', היושב בעיר הזאת ימות בחר וברב ובדבר, והיוצא ונפל על הכסדים מצרים עליכם וחיה, והייתה לו נפשו לשלל. מה זה ונפל? שבי זה שמישהו בא ולוקח אותך בשבי.
להסגיר את עצמו לשבי.
להסגיר את עצמו, זה לא שבי, זה ללכת לשבי, זה להסגיר את עצמך, זה ליפול אל האויב, לבוא ולחצות את הקווים, יכול להכניס אותך לכלא, אבל אתה עובר את הקווים, זה לא שבאים ותופסים אותך, אתה מפיל את עצמך, בסדר? זה הכוונה פה, אם אתם כבר ברמיה, תסתכלו על פרק ל"ז, תראו איזה עצה מיוחדת ירמיה נותן לצדקיהו ממש לפני החורבן. תסתכלו בירמיה פרק ל"ז פסוק י"ב, זה ממש היה חודשים ספורים לפני החורבן, ירמיה פרק ל"ז, פסוק י"ב, ויצא ירמיה מירושלים ללכת ארץ בנימין לחליק משם בתורה. הוא רוצה לצאת מירושלים ללכת למקום אחר, והוא בשער בנימין, שם בעד בגידות ושמריה בן שלמיה בן חניה, והתפוס את ירמיה הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל! אתה חוצה את הקווים! אני יודע, אתה חוצה את הקווים! אומר לו ירמיה, שקר, אינני נופל על הכסדים, אני לא מפיל את עצמי, אני לא עובר את הקווים. ולא שמע עליו, התפוס ירמיה, וגם השרים, וקצפו השרים על ירמיה, וכולי וכולי וכולי. אבל זה הכוונה נפילה, אתה מפיל את עצמך אל האויב. אני חוזר לפרק שלה. אז אחיש בא ואומר לשרים, תקשיבו, לא מצאתי בו, אני בסוף פסוק ג', הוא היה איתי ימים או שנים, לא מצאתי בו מאומה מיום נפלו אדם הזה, כלומר הבן אדם הזה...
שלנו,
הוא נאמן לחלוטין. מאיפה אחיש למד שהוא כל כך נאמן? מה? תסתכלו בפרק כ"ז, תסתכלו בפרק כ"ז, שם מסופר מה דוד עשה כשהוא היה בארץ פלישתים. אני לא אראה לכם מה הוא עשה בפועל, אני אראה לכם מה הוא הלך וסיפר לאחיש בפרק כ"ז פסוק י'. ואומר אחיש אל פשטתם, הוא שואל את דוד ואת הגדוד שלו, אל פשטתם היום. ואומר דוד על נגב יהודה, נגב הרחמיאלי, נגב הקיני, הרחמיאלי זה ישראלים, קיני זה שטפים של עם ישראל. מה אדון אחיש מבין מזה? זהו, איתנו נלחם בנשים שלו, נלחם באלה שמשתפים פעולה עם ישראל, ואיש ואישה לא יחיה להביגת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים. בסדר, והנה כתוב במפורש, ויאמין אחיש בדוד לאמור, אב אש איביש בעמו בישראל, הוא נלחם בעם שלו, והיה לי עבד לעולם. לכן הוא בוחר בו בתור שומר שלנו, לפסוק. כן.
מה זה ימים
וזה שנים?
הוא לא זוכר כאילו?
הוא לא זוכר. עוד מעט נראה. זה מאוד יפה, עוד מעט נראה, זה הולך להשתנות. אני לא יודע אם אני לא רוצה להגדיר שהוא לא זוכר, עוד מעט אתה תענה בעצמך. זהו, עוד מעט נראה. אז בואו נחזור לפרק שלנו. בפרק שלנו כתוב את הדבר הבא, אני לא חזרתי, כבר חוזר. הנה. והקצפו עליו שרי פלישתים. עדיין השרים, ואמרו לו שרי פלישתים, זה עדיין השרים, השב את האיש וישוב אל מקומו אשר יפקדתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ובמה יתרצה אל אדוני ולא בראשי אנשים ההם. הרי מה יכול לקרות תוך כדי קרב? מחליף צד. איך הוא החליף צד? על ידי מה? יהרוג אותנו. הוא יהרוג אותנו, ואז הוא יבוא אל שאול עם הראשים שלנו. כבר דוד יודע להחזיק ראשים ביד, נכון? איפה הוא החזיק פעם ראשונה ראש ביד של בן אדם? את הראש של גוליית, נכון? הוא יתפוס את ראשי האנשים, יביא את ראשי האנשים לשאול, יגיד, הנה, חזרתי חזרה. האם כשהוא יחזור חזרה שהוא יקבל אותו עם הראשים של הפלישתים? בתיאורי בראש של הפלישתים, האם שהוא יקבל אותו? שהוא לא מקבל אותו, לא משנה, אבל אנחנו לא יודעים, הוא מן הסתם מקבל אותו. עם ישראל, כשהוא ירצה לעשות פרסומת לבחירות הבאות והוא יפרסם בכל הרשתות החברתיות תמונות של הראשים שהוא אסף והוא בא איתם לישראל, יבחרו בו? אתם הייתם בוחרים בו? גם אני הייתי בוחר בו, יופי.
רב, לכאורה זה נראה ש... כאילו ראשי האנשים מהם, מי זה האנשים מהם?
אנחנו. הם תמיד מדברים בזה, זה גינאו, ראשי האנשים מהם, הראשים שלנו, לא איזה מפורש.
מה? העניין המשיבים יותר.
כן,
אפשר להגיד שזה ראשי ישראל?
מה,
מה שלא?
על פי
הבנתם
לא לוקחים אותו.
לא, מה?
על פי
הבנתם
לא לוקחים
אותו,
אחרי שהוא
אחר לתקול ככה. שהוא בראש, הם רוצים להרוג אותו.
זה הכי. כן, אז אדם כזה שהורג אנשים עם ישראל, ועכשיו בא עם השם של... אז השם פלישתים, הפלישתים היה אויב מספר אחד של עם ישראל באותה תקופה. תראה לך שהיום יבוא בן אדם, שעד עכשיו לא יודע, חשבו עליו שהוא נגדנו, והוא איזה משהו... רגע, רגע, שנייה. ופתאום הוא מגיע עם כל הראשים של ראשי חמאס, ראשי חיזבאללה וראשים של המנהיגים של איראן. באנם שכאילו התלבטו אם הוא בעדנו, זה, הוא עשה דברים נגדנו, הגליף מידע וזה, ופתאום הוא בא עם הראשים של ראשי חמאס, ראשי חיזבאללה וראשי איראן.
מה הוא עשה כל הזמן?
פלסטין.
בסדר? זה עושה משהו? ככה בראש הפלישתים זה היה ההיגיון שלהם. הבן אדם הזה יבוא, יוריד לנו את הראשים ויחצה את הקווים מחדש. והם אומרים לו, הם מוכיחים לו. פסוק ה', הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות למוריקה שלו באלפיו ודוד ברירותיו. מאיפה הם ידעו את השירים האלה? איפה שרו את השירים האלה? מה? בערים, מי שר את הנשים האלה?
נשים.
איך השירים האלה הגיעו לצד הפלישתי?
ציטטו להם.
ציטטו להם כי הם מקשיבים לשירים. השירים הם מאוד משמעותיים, מה אנחנו שרים בשירים שלנו.
לכן דוד אומר, אתה
תשמח לבנות פלישתים. בדיוק, ממש ככה. והם הקשיבו לשירים, גם בלי שאלה, רשתות חברתיות, רדיו ואינטרנט חופשי. הם הקשיבו לשירים, זה עניין אותם. מה אנשים שרו כשחזרנו מהמלחמה, וזה לא שיכלו להסתובב בתוכנו, כי הם הפסידו במלחמה אחרי גוליית.
זה היה כמה זמן השיר.
מה?
שלגר.
יפה. עכשיו השיר הזה רץ הרבה שנים. כל הדמוקה של המרדפים התרחשה בערך 10 שנים. והשירים האלה עדיין מהדהדים באוזניים של השרים למרות שהם מעולם לא שמעו אותם. כי מי ששמע אותם, מי שמע אותם?
דוד.
שאול. ומי עוד?
עם ישראל.
עם ישראל שהיו באותו עיר. זה אנשים ששמעו. אבל היו עוד אנשים ששמעו את זה. תקפצו רגע אחורה לפרק. לא. פרק, בפרק, תסתכלו בפרק, רק שנייה, רק רגע, תסתכלו בפרק א', אני יודע ששאול שמע את זה, זה ודאי, אבל יש עוד מישהו ששמע את זה, תסתכלו בשמואל א', פרק א', פסוק י' א', ויקום דוד ויברח, שמואל א', פרק א', תחזיקו, אנחנו כבר חוזרים, שמואל א', פרק א', פסוק י' א', ויקום דוד ויברח ביומו מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גד, ואמרו עבדי אחי של אבל לא זה דוד מלך הארץ הלא לזה ינו ומחולות למוריקה שלו באלפיו ודוד ברבבותיו. מי אומר לו את זה פה? העבדים שלו. אז מתבר שלא רק העבדים שלו ידעו את זה, גם השרים ידעו את זה, ולא רק השרים של אחי שידעו את זה, גם כל השרים של הפלישתים ידעו את זה, ידעו טוב מאוד השירים וידעו מי הבן אדם. אומרים לו, אדוני, איתו אנחנו לא יוצאים לקרב, נקודה. בואו תראו מה אחיש נאלץ לעשות. פסוק ו', ויקרא אחי של דוד, ואומר אליו, חי השם, בסדר? שימו לב, רק שנייה השאלה, מה הוא עונה לשרים? מה הוא עונה לשרים? כלום. כי ברור לו שמה?
אין לו
ברירה. הם לא רוצים לצאת. אם הוא יגיד לו, רבותיי, אני מוציא אותו לקרב, מה השרים אומרים לו? את מה שעכשיו, איך קוראים להם? עכשיו הרס בתקשורת על ה... הם מתמחים של הרפואה, שמעתם? הם הולכים להגיש, שהם הגישו פה,
התפטרו.
רבותיי, אנחנו לא באים לבית חולים. ראינו היום איזה רופאה בבוקר, אמרו לה, טוב, מה יקרה אם הם התפטרו? אמרה, אין, אי אפשר לעבוד לך. אנחנו לא יכולים להמשיך לעבוד בלי המתמחים. הם יכולים להגיד לו, אדוני, אנחנו מתפטרים עכשיו. ויקרא אחי שדוד, הוא יודע שאין לו מה לעשות, הוא פונה אל דוד, למרות שדוד הוא השומר ראש שלו, אין לו ברירה, פסוק ו. ויקרא אחי של דוד ואומר אליו, חי השם. מאיפה ידע מי זה השם? מדוד. איך הוא ידע מדוד מי זה השם?
כמו יוסף.
כמו יוסף, אותו סיפור. מכירים את הסיפור עם יוסף? גם יוסף דאג שפוטיפר ידע מי זה השם. אחרי זה משיב.
כרגע ראינו שהוא אומר שהוא הביא איש בעמו וזה, את אומרת, עמו ולא באלוקיו, כן? כרגע שראינו שהוא...
תקשיב, לגויים לא מפריע שמישהו עובד את השם. יש עד היום יהודים שחיים באיראן, הכל בסדר, הם חיים, יש שם מאפיית מצות, יש שם ישיבות, יש שם בתי כנסת, יש שם שחיתות כשרות. אתה יכול לחיות שם כיהודים מעולה. מה יש להם בעיה? עם הציונים. עם מי שמגייס את זה גם לטובת ציונות, אין להם בעיה עם ארגונו שלנו. כל עוד זה לא קשור לציונות.
נאצים לא עניין אותם ציונות.
נאצים כן, אני מדבר שם, לא כל היהודים שלנו, נאצים לא חוץ משהו. יש הרבה שזה לא מפריע להם, יש גם יהודים בסוריה, זה לא, כל עוד זה רק עבודת השם זה בסדר, ברגע שזה מגיע לדברים לאומיים זה כבר עובר את הגבול. והעיקר הכי, לא כל הגויים ששונאים אותנו, מסכים. והעיקר הכי, אל דוד, לכן גויים כאלה, אתה יודע מה צריך לעשות, מה אמורים לעשות איתם, הם גויים כאלה שרוצים להרוג אותנו סתם כי אנחנו יהודים. תסתכל ביחזקאל פרק למתחת, תסתכל ביחזקאל פרק למסדר המתחת, יש שם הדגמה מה עושים עם גויים כאלה. רבותיי, פרק כ"ט פסוק ו', ויקרא אחי של דוד ואומר אליו, חי השם כי ישר אתה וטוב בעיניי, צאתך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה מיום בואך אליי עד היום הזה, והוא באמת לא מצא בו רעה, והוא בדק אותו. למה הוא בדק אותו? הוא גם מכיר את השיר, ובכל זאת צריך לבדוק, הוא בודק אותו. ובעיני הסרנים לא טוב אתה.
בעיני השרים
לא טוב אותה, למה הוא אומר בעיני השרנים?
ככה יוצא יותר טוב.
יפה. מה הוא יגיד? תשמע, החיילים הפשוטים בשטח לא רוצים שתילחם איתם? הוא בא לדוד ואומר לו, מה הוא משקר?
כן.
הוא בא ואומר, תקשיב, השרנים לא רוצים אותך פה. זה לא החיילים למטה. השרנים, המפקדים למעלה, הם רוצים, הם באו אליי והם אומרים, אני לא רוצה, אנחנו לא רוצים שתצא. בעינם מרח אותו דוד, הוא חושב שהוא יכול למרוח אותו, הוא עוד מעט נגלה שהוא טועה. ובעיני הסרנים לא טוב אתה. שימו לב שגם בזה הוא משנה. כשהחבר'ה באו, השרים באו אליו ואמרו לו שהם לא רוצים את דוד, מה הם אמרו לו? תסתכלו בפסוק ד', קודם כל מה הם אומרים? השב את האיש וישוב על מקומו של נפקתו שם ומה? ולא ירד עמנו מלחמה, לא יהיה לנו לשטן במלחמה. למה אחיש לא משתמש במילים האלה? אדם נאמן לו וזה, הוא יסרוף ככה את הקשרים, לא יצא למלחמה, אבל הוא רוצה אותו אחרי זה.
זה גם נאמן של כבוד.
מה?
כאילו שאנשים חלקים לו פקודות, תעשה ככה וככה. מי מחלק פקודות למלך? מה? מפקד, מה כחלק פקודה
למלך? מסכים, נכון, יש גם עניין כזה, מסכים. הוא בא ומשנה פה את המילים, לא טוב אתה. רק לא טוב. לא, שטן, זה לא טוב. ואתה, שוב אלך בשלום ולא תעשה רע בעיני שרני פלישתינו. דוד בבעיה. למה דוד בבעיה? הוא קיבל פה עכשיו פטור, לכאורה מה הוא צריך לעשות? לקחת הרגליים וללכת. יש שתי בעיות בזה שהוא ייקח את הרגליים וילך.
לא נראה טוב.
לא נראה טוב. אז הוא צריך מה לעשות? לשחק אותה כאילו זה. יפה. עוד בעיה.
עם ישראל
יפסיק.
לא, הוא רוצה שהוא ילך מפלישתים
בכלל.
שרוף את זה למפלג.
אולי...
לא, מה הבעיה שהוא... למה הוא לא... איזה בעיה יש לו עכשיו שהנה, שחררו אותו מהקרב, איזה בעיה יש לו?
לבוא אלך.
אה?
לבוא
אלך. חזרה לארץ שלו, לציקלה. שכחנו קבוצה מסוימת. עם דוד מה יש עוד? החיילים שלו, את מי הוא שולח הביתה?
דוד.
דוד.
אין גם מתלוננים על החיילים.
מה?
הם לא מתלוננים על דוד בהתחלה, על החיילים.
אנשים
העברים האלה.
יפה. הם באים, תסתכלו בפסוק ב', אחרי ההתנחתה, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? אבל תראו, אחרי שהם אומרים מה העברים האלה, אחיש מתחיל לדבר, כן, הוא מדבר על דוד, ואז יקצפו עליו שרי פלישתים בפסוק ד' ואמרו לו שרי פלישתים, השבט?
האיש.
האיש והשובל במקומו, אשר יפקדתו, הכל בלשון? יחיד. ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ואומר, יתרצה זה לאדוניו, ולא ראשי האנשים האלה. הלא זה דוד, הייתה להם בעיה עם דוד. והוא עכשיו שולח דוד הביתה. דוד יודע שאם הוא הולך הביתה, מי שנשאר בשטח זה הלוחמים שלו. הוא לא רוצה שהלוחמים יישארו שם, למה? הוא לא רוצה שהלוחמים שלו ילחמו בעם ישראל. הוא לא רוצה. אני רגע רוצה להקפיץ אתכם קדימה. בסדר? תסתכלו מה כתוב בפסוק י'. גם שם אחיש מדבר אל דוד. עוד מעט נראה מה קרה באמצע. ואתה השכם בבוקר ועבדי אדונך אשר באו איתך והשכמתם בבוקר. ראיתם איך הפסוק נפח מיחיד לרבים? הכל ברבים פה.
מה זה עבדי אדונך?
עבדי אדונך?
של שאול
מזה... לא, אדונך זה אני.
איך הוא הבין את זה מדוד?
מה? הוא לא הבין את זה מדוד, אבל משהו פה השתנה. צריך לראות מה קרה.
הוא הביא לו גם את העבדים.
רגע. אבל קודם כל, משהו פה השתנה. בהתחלה דוד מקבל שחרור אישי, אחרי שקורה פה משהו שעוד מעט נראה, הוא מקבל שחרור כללי. אחרי השחרור האישי שהוא מקבל, תסתכלו בפסוק ח', הוא הולך הביתה?
לא.
הוא לא הולך, הוא מתחיל, מה לעשות? להתווכח ולדבר. בואו תראו מה קורה כששאול, שאחיש מדבר איתו בפסוק ט', ויען אחיש ואומר דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כי מלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו לא יעלה עמנו במלחמה, ואתה אשכם בבוקר, ועבדי אדוני חשבת, והשכמתם בבוקר ואור לכם ולכו. דוד מתווכח פה?
לא.
מה הוא עושה? קם והולך. למה הוא קם משכים בבוקר והולך? כי מה? קיבלנו זכרור, אנחנו הולכים הביתה. לא נצטרך להילחם בעם ישראל, ולא רק שלא נצטרך להילחם בעם ישראל, אפילו לא נצטרך להגיע ל... תסתכלו בפסוק הבא.
ישראל.
לעמק ישראל, כי איפה הם נמצאים עכשיו? באפק. תארו לכם, הוא רק היה מגיע שם לשדה הקרב עם הלוחמים של אחיש והפלישתים, מה זה היה עושה? שאנשים ישראלים, הרי המלחמה בעולם העתיק זה לא היה כמו היום שהורים טילים ל-50 קילומטר.
רואים
את הרואים אותם אחד מול השני. אם רק היו רואים אותו שם, אוי ואבוי. הוא לא רוצה בכלל להגיע לשם. ברגע שהוא מקבל אישור ללכת הוא ועבדיו, הבן אדם מתנדף. כי הוא באמת לא רוצה ללכת לעם ישראל, כי דוד לאורך כל החיים שלו, למרות שהיה לו הזדמנות, תארו לכם איזה יופי. שאול רודף אחר, רוצה להרוג אותו. כל האנשים ששאול רוצים להרוג אותו, זה הזדמנות פז.
חסר
אותו, לעשות חיסול חשבונות. אתם רדפתם, אני אעבור לכם. דוד לא עובד ככה. דוד לא מחסל חשבונות עם אף אחד, גם מי שלא מנסה לרדוף אחריו, גם עם מי שפינה לו את היישובים, גם מי שרודף אחריו עם השבק, גם מי שרודף... הוא לא מחסל חשבונות עם אף אחד. מה?
חיסול
פוליטי לא נראה טוב. הוא חושב שזה מוסרית לא נכון. כי דוד רוצה אחדות בעם ישראל, הוא לא מחפש את ה... להחזיר לשבקניקים, הוא לא מחפש לכסח את ה... לכסח את המגבניקים, למרות שהם נגדו וזה... הם נגדי, הוא מובח מהם, בסוף אני אכנס אותם לעם ישראל, להילחם בהם, אני לא עושה את זה. למרות שיש לי הזדמנויות. ככה דוד עובד. דוד גם לא התחזל את האויבים שלו מישראל. הוא לא עושה את זה אף פעם, והוא גם נלחם באנשים שלו שלא יעשו את זה. בואו נחזור אחורה לפסוק ח'. מה? בסדר? בואו נחזור אחורה לפסוק ח'. ואומר דוד, אחרי שבפעם הראשונה הוא מקבל שחרור רק לעצמו, ואומר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי? ומה מצאת בעבדך? עוד פעם, דבר הכל בלשון אישית. בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה, כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. מי זה אדוני המלך?
אחיש.
אחיש. מה דוד יכול לחשוב שהוא אומר את אדוני המלך? אתם יודעים לאורך כל הדרך מי הוא קורא אדוני המלך?
לשאול.
לשאול. הבן אדם היחיד בכל התנ"ך שקורא לשאול, אדוני המלך. העבדים שלו לא קוראים לו אדוני המלך. האנשים הכי קרובים אליו לא קוראים לו אדוני המלך. הוא היחיד בכל התנ"ך שקורא לשאול אדוני המלך.
אחיש לא יודע את זה, אחיש חושב שהוא מדבר
עליו. ודאי שהוא חושב שהוא מדבר עליו. ממש הוא לא יודע את זה. אין לו מושג, הוא בטוח שהוא מדבר עליו. אני, נראה שלא ברור פה מה קורה, אבל אחרי שדוד אומר לו את המשפט הזה, ויען אחיש ואומר לדוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי, כי מלאך אלוהים, שרי פלישתים אמרו לו, יעלה עמנו במלחמה, ואחיש פתאום משנה את הסגנון ואומר, אתה אשכם בבוקר, ועבדי אדוניך, שבא אותך והשכמתם בבוקר ואור לכם ולכו. אני אגיד לכם, מה?
הוא לא רוצה לעשות את החיילים שלו.
אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד פה, באמת זה קצת קשה, אפשר לתת פתרון כזה שהאחיש מבין, וואלה, דוד רוצה לחזור, אבל הוא רוצה את כל הלוחמים שלו איתו, והוא מבין את זה.
לא, דווקא לחזור עם כולם, הוא אומר עם החיילים שלכם, אני רוצה לבוא איתם.
אוקיי.
ואז הוא אומר, טוב, אני חייב
להחזיר
את כולם.
יפה, אני חייב
להחזיר
אותם, אפשר?
גם שאלה לסרב,
יש לי... רגע, עוד שנייה, אתה צודק. בואו רק, מכיוון שאמרת את זה, תכננתי להראות את זה עוד פעם, תראו כשהפעם הוא מדבר אל דוד, הוא משנה את הסגנון, אני כבר אחזור לשאלה הקודמת. ויום פסוק ח' ויאמר דוד אל אחיש כי מה עשיתי ומה מצאת וכו'. ויען אחיש פסוק ט' ויען אחיש ויאמר דוד ידעתי כי טוב אתה בעיניי כי מלאך אלוהים אך שרי פלישתים. למה הוא שינה עכשיו? אפשרות אחת כי כולם, בסדר? אני אגיד לכם מה עמד בי מסביר פה, זה קצת קשה. עמד בי מסביר, התפקיד שלו אמור להיות שומר ראש. המלבין פה מסביר שכל הכיוון פה שכאילו אומר טוב, אם אתה לא נותן לי, זה היה כאילו השיחה הראשונה בין הלב ובין אחיש, אתה לא נותן לי להיות שומר ראש, לפחות תן לי להילחם. ואז אחיש אין לו ברירה, הוא חייב לשנות ולומר וואלה, זה לא הסרנים, זה האנשים בשטח, הם לא רוצים, והם לא רק רוצים, לא רוצים אותך, הם לא רוצים את כל החיילים, לכן תלך זה, ולכן הוא משנה ומחזיר את זה.
אבל זה קשה, כי אז זה לא מנצל את ההזדמנות. זאת אומרת, הוא כאילו יש סיכוי שאין לנו ידע שסרי פלישתים מרצו אותו, יש
סיכוי
שאחישה
אומר לו, טוב, סבבה,
לך, כאילו.
מה, זה ככה היה חושב?
כן, אלא כן יודע שזה באמת היה שרי פלישתים, אין לו דרך לדעת שזה היה שרי פלישתים.
לדוד? אין לו דרך, אבל זה משהו מאוד הגיוני. דרך כלל מי שיש לו בעיה זה אנשים בשטח. דוד הוא לא אדם מרחף, הוא מאוד מקורקע.
אתה יכול לצעוק שעובר, הולך, או מה קורה? יכול לצעוק שעובר, לא טוב, אחלה, לך תרחב. אתה לא נמצא את האופציה.
אבל לגבי יש אחרי יודע מה קורה, יכול להיות שהוא יבין שדובר
על
השרים, זה מור
מחושש,
הוא
לוקח כדי לתחת את האנשים. ודאי, מן הסתם
גם
ראה
את זה, אבל
בכל זאת
החשבת
חלה
משקר.
זה שדוד, אבל
אני
לא
נראה לי...
דוד, ממש לא.
אולי דוד שואל אותו, מה מצאת בעבדך, למה אני ולא שאר החיילים, למה אתה חושד ביותר מהם? הם
חשודים
בדיוק כמוני.
יכול להיות,
הנה חינם. ואכן, הוא שולח גם אותם אחר כך.
אני מסכים. אני מסכים. אפשר לתת פה את כל הפירושים האלה, אבל אני, כשמשהו לא ברור בכתובים, אה?
צדדים הכתובים.
יפה. קודם כל, מה שכן, מה שברור לנו, שבשיחה הראשונה עם אחיש, מי קיבל שחרור?
דוד.
דוד. בשיחה השנייה, מי קיבל שחרור?
כולם.
ואנחנו רואים שאחרי הפעם הראשונה, דוד לא הולך, בפעם השנייה, דוד הולך נקודה. זה אין פה ספק. וזה, רואים מפה דוד, שבאמת דוד לא רוצה את זה. באמת, יש אחד הפרשנים ששולח אותנו לספר תהילים. תסתכלו רגע ספר תהילים בפרק קוף למטה. מה דוד עשה כשהוא שמע שהוא צריך להילחם? זה לא פשט, בסדר? רוב הפרשנים לא מסבירים ככה, זה רק פרשן אחד שככה מסביר. רוב הפרשנים בכלל לא מסבירים את הפרק הזה על זה. אבל אחד הפרשנים ככה מסביר את פרק קוף למטה, לא נלמד את כולו, אני רק אקריא לכם כמה פסוקים. פרק, תהילים פרק קוף למטה, אבל להחזיק, אנחנו ממש כבר חוזרים, כי אנחנו צריכים לסיים שם את הפרק. למנצח לדוד מזנוב. בסדר, אתם רואים? תהילים פרק קוף למטה, פסוק א'. המנצח לדוד מזמור, השם חקרתני ותדע. בקיצור, אומר לי, ריבונו שלם, אתה יודע טוב מאוד מה מסתתר לי בלב. ואם אנחנו לוקחים את אותו פרשן שאומר שמדובר פה על המלחמה הזאת, אומר, אתה יודע שאני לא רוצה באמת להילחם בעם ישראל ולא רוצה לצאת עם אחיש. ואז הוא אומר בפסוק י' את הדבר הבא, אם תקטול אלוה הרשע ואנשי דמים סורו מני. אם תקטול אלוה הרשע, הכוונה הוא מדבר פה על שאול. אשר יאמרוך על המזימה נסו לשווא עריך, הלא משנאיך השם אשנא מתקומך את כותת. מצד אחד אני, יש לי איזה רצון שתקטול את הרשעים בעם ישראל שרוצים לפגוע בי. אני לא רוצה לעשות את זה, אבל אתה יכול לעשות את זה בשמחה, אבל תדע לך השם. הלא משנאיך השם אשנא, מי זה משנאיך פה? הפלישתים, אני שונא אותם. נכון, אני עכשיו פה בשדה הקרב? נכון, זה נראה כאילו אני משתף פעולה עם הפלישתים, אבל אתה יודע, ריבונו שם, טוב מאוד מה, חקרתני ותדע בפסוק אף, אתה יודע טוב מאוד מה מסתובב לי לראש, אתה יודע שאני לא רוצה לפגוע בעם ישראל. את מי אני שונא? את משנאיך. מי זה משנאיך? הפלישתים, הלא משנאיך השם ישנא ומתקומך את כותעת, אותם הייתי רוצה להשמיד. תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. הם אלה באמת אויבים האמיתיים. מעולם דוד לא קורא למי שמעם ישראל אויב. לעולם. תמיד שדוד מדבר על אויב זה רק אויבים מבחוץ. לעולם דוד לא קורא למי שמעם ישראל אויב, גם אנשים מעם ישראל שקראו לו אויב. מי קרא לו אויב בעם ישראל? שאול קורא לו אויב. הוא לעולם לא קורא לשאול בחזרה אויב, וגם לא לאף אחד מאלה שתחת שאול. בואו נחזור לפרק שלנו. בוטאי, דוד משכים, הוא שמח מאוד שהוא לא נאלץ להגיע לשם. בפסוק י' שם אחי שומר לו את הדבר הבא, ואתה אשכם בבוקר, ועבדי אדונך, אשר באו איתך, הכל בישון רבים, השכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו, איך שמגיע האור, מה תעשו? תתנדפו מפה. ודוד מנצל, והוא קם מוקדם בבוקר. מה היתרון ביקום מוקדם בבוקר ולא באמצע היום?
לפני שהוא יתחרט.
לפני שיראו אותם, ופתאום הוא יהיה איזה בלגן, גם יהיה בושה פתאום לכל החיילים שהולכים. מהר מהר מוקדם.
למה אחיש מגייש אותו? מה אכפת לאחיש שישאר עד הצהריים לצורך העניין?
עוד פעם, יש גם בושה, הוא שומר על הכבוד שלו, מאוד מעריך אותו, מאוד אוהב אותו. זה בושה שפתאום תאר לך שיוצאים להילחם, פתאום אתה רואה קבוצה של 600 איש, פתאום הולכים. הולכים הביתה. זה לא מבייש? למה הרי כשהירי ורח על הבב אז מכניסים שם גם את מי שבנה בית וחולה וחולה, למה? כדי שהבן אדם שירי ורח על הבב לא יתבייש שהוא הולך פתאום. זה בול. זה גם אפשרות, זה אפשרות נוספת, נכון. להזכירכם שעדיין אין קרב, הם צריכים לעלות צפון, הם עדיין בראש העין. אשר באו איתך והשכמתם בבוקר ואור לכם ולכו, ודוד עושה את זה, והשכם דוד ואנשיו ללכת בבוקר, הוא מזדרס כמובן בבוקר כי הוא מאוד שמח, נשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. רק דבר אחד לפני שאנחנו נסיים, תסתכלו מה כתוב בפסוק ד', והקצפו עליו שרי פלישתים ואמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש וישוב אל מקומו אשר יפקדתו שם, ומה? ולא ירד עמנו במלחמה. תראו כשאחיש מדבר אל דוד בפעם השנייה, מה הוא אומר בפסוק ט', ויען אחיש ואמר לדוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כי מלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו, מה ההבדל בין ירד לבין יעלה? הבטחתי שזה יהיה בשיעור, נכון? נו?
ראשון אחרון?
מה?
ראשון אחרון?
ארץ ישראל.
תקשיבו, שום פרשן לא מדבר על זה.
מה? ירד זה
להפסד. יפה, יפה. ירד זה תמיד... לעלות זה משהו רציני. שום פרשן לא מפרש את זה. מה ההבדל פה? הדעת מקרא, מי שירצה לפתח, הוא אומר גיוון לשוני. אין גיוון לשוני, לא סתם הפסוקים פה שונים, לא פעם אחת כתוב לרדת, לא פעם אחת כתוב ופעם אחרת כתוב לעלות, כי כשעשרה פלישתים אמרו הוא לא ירד עמנו למלחמה, אבל כשהוא מדבר אל דוד, לא יעלה עמנו, תהיה פה עלייה טובה מזה שאתה בא למלחמה, אז הוא מדבר בצורה יפה, בצורה מכבדת לדוד, והוא משנה את הלשון. חזק וברוך, המשך יבוא השבוע, בעזרת השם.